רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. היום מצטרפת אליי לירון לוי טורקניץ'. לירון היא מעצבת פונטים, יזמת עיצוב ובעלת המיזם ערברית. אנחנו הולכים לדבר על ערברית כמיזם מאוד יצירתי שהפך להיות עסק מאוד גדול בינלאומי, כי אני ולירון נפגשנו בדובאי בכנס מטורף של יוסי ורדי. אנחנו נדבר על זה כסיפור גם על יצירתיות וגם על איך לדעת שמשהו בועד לך בבטן וכן להמשיך איתו ולהפוך להיות יזמת.
היי לכולם והי אור, אני שמחה להיות פה ולהמשיך את השיחה שלנו שהתחילה לאורך 3.5 שעות בנסיעה במדבר בדובאי. אז בעצם מבחינתי אנחנו ממשיכים מאותה נקודה. אז אני, כפי שאמרת והתחלת לומר, אני מעצבת פונטים, חוקרת של האות העברית, יזמת עיצוב, יש לי מיזם כבר עשור של, שנקרא ערברית, חיבור של עברית וערבית למערכת כתב אחת. למיזם הזה יש הרבה זרועות, חנות אונליין, הרצאות, סדנאות, עיצובים לאנשים, וחוץ מזה אני עובדת על עוד הרבה מיזמי עיצוב ופרודוקטיביות שונים ומגוונים. נראה לי זהו, בקצרה, לא?
את עושה הרבה מאוד דברים.
אני עושה הרבה מאוד דברים, כן. זה... נראה לי שאתה מכיר את זה, לא?
טיפה, טיפה. אם נצטרך, כאילו, למי שלא מכיר ערברית, אני גם אשים קישור בפירוט של הפודקאסט, אבל מהי ערברית למי שלא מכיר? כלומר, שאומרים למישהו שלא מגיע מעולם הפונטים, חיבור של שני שפות, הוא אולי נופל לו הסימון ואומר, מה? איך הגעת לרעיון הזה?
אז קודם כל, באמת מומלץ להסתכל בלינק כדי לראות את זה, כי זה ויזואלית, אבל זה ממש חיבור של השפה העברית, של הכתב העברי והכתב הערבי, כך שבחצי העליון יש ערבית, בחצי התחתון יש עברית, ולמעשה כל אחד יכול לקרוא חצי, להסתכל על מילה ולקרוא את החצי שלה ולהבין את הכתוב. אז קורא עברית וקורא ערבית, באותו רגע בזמן קוראים את אותה מילה, כל אחד בשפה שלו ובשפה שנוכל לה או לא. ככה זה נראה, וזה בעצם מערכת כתב שמתפתחת, ממשיכה להתפתח, יש כבר מילים מסוימות, וזה מגיע להרבה מאוד מקומות, וזה התחיל פה בחיפה, ממש לפני עשור, בהליכה מאוד יומיומית, שהלכתי ברחוב, אני אף פעם לא למדתי ערבית, וזה גם האמת שאף פעם לא הפריע לי, עד אותו רגע, שבו הסתכלתי על שלט וראיתי שאני פשוט מתעלמת משליש מהשלט הזה, מכל הערבית, צורות מאוד יפות, מאוד אהבתי אותן, איך שהן נראות מבחינה עיצובית או אומנותית, אבל לא התייחסתי אליהן כאותיות עם איזשהו ממש תוכן ומסר. ואז ניסיתי לעשות איזשהו, זה התחיל בתור איזשהו פרויקט כזה מאוד קטן, שמשתמש במה שאני אהבתי לעשות, שזה עיצוב אותיות, כדי להגיד את הדבר הזה שגיליתי בהתחלה על השלט, אבל אז בעצם הבנתי הרבה יותר דברים על החיים שלי, על חיפה שאנחנו מאוד אוהבים להגיד שזו עיר של דו-קיום, ופתאום, אתה יודע, ההתעלמות הזאת מהשלט גרמה לי לחשוב, וואלה, אולי אנחנו לא ממש חיים פה בדו-קיום, אולי זה יותר קיום מקביל. ניסיתי לחשוב על הקשרים שיש לי עם דוברי ערבית ביום-יום, ומעבר לתור בחומוס, גיליתי שאין הרבה. ובאמת נורא רציתי לעשות משהו, אבל ממש לא חשבתי שאני הטיפוס האקטיביסטי כזה, זאת שכותבת פוסטים מוזעמים, זאת שהולכת להפגנות. אז הדרך הזו, דרך הכלים שלי, דרך עיצוב ועיצוב אותיות, היו הדרך שלי, ולאט לאט אנשים התחילו להתחבר לרעיון הזה ולהצליח לקרוא אותו, משם זה התגלגל.
אני חושב שקודם כל זה סיפור מאוד מרגש, שמראה גם צורך, אבל הוא גם מראה בתוכו הרבה הסתכלויות חדשות ונפלאות. כלומר, אם אני מפרק את כל מה שאת אומרת, שזה בדרך כלל ביום יום התפקיד שלי לפרק דברים ולנסות להבין אותם, אז יש פה כמה דברים, יש פה את העניין של הצורך, כלומר, את ראית את הצורך לחבר בין אנשים, ואת אמרת, וגם את הצורך של עצמך, כלומר, להבין שפה, והבנת שאת מתעלמת, וזה גם מה שאת למדת, כלומר, פונטים, מערכות כתב, אני אשאל שאלה אחרת על זה תכף, ואת אמרת, תחברי אותם, כלומר, אז אותה מילה בצד, הלמעלה שלה היא ערבית, והלמטה שלה היא עברית, אבל שנינו יכולים לקרוא, כלומר, שני דוברי שפות יכולים לקרוא את אותה מילה, כגוש אחד, כלומר כמילה בעצמה. החשיבה פה היא מאוד ייחודית, החיבור הזה, ופה יש יצירתיות, כלומר, זה נפל לך בקטע שהסתכלת על השלט ואמרת, או שאני מתעלמת מזה, כלומר, איך את אמרת, ומה אמרו אחרים, לזה שהנה אני הולך לחבר שתי שפות, כי זה משהו שהוא בלתי נתפס.
אז באמת רוב הרעיונות הם מתחילים בתור איזשהו רעיון קטן כזה שנשתל, ואז לא יודעת איך זה אצל המאזינים, המאזינות, אבל אצלי זה, אם יש רעיון שנשתל, אני בהתחלה מאוד מנסה להתעלם ממנו ולהדוף אותו, כי יש לי הרבה רעיונות כאלה. ואז כשאני רואה שדברים מתחילים להתחבר ולהגיע מעוד כל מיני מקומות בחיים שלי, וצצים כזה, אפקט רחת לוקום, אם אתם מכירים, אז מתחילים לצוץ בחיים שלי בעוד ועוד מקומות, אני מתחילה להבין שיש פה משהו. ואני חושבת שאמרת שזה עונה על צורך, אז זה גם עונה על איזשהו דרך שאני מאוד אוהבת תיעוד, מאוד אוהבת ארכיונים, מאוד אוהבת תכתובות, כתבתי תזה על זה, עבדתי במכון שנקר לתיעוד וחקר העיצוב. אני כזו מאנדקסת מאוד חובבת ומאוד מאוד אוהבת את הדברים האלה. הצורך הזה היה בעצם לראות מה קורה בסביבה שלנו ולנסות לתעד את זה בדרך האותיות. אז בעצם להגיד, הנה, זה המצב, אנחנו חיים פה ביחד. תאהבו את זה, לא תאהבו את זה, זה לא משנה, זה המצב, והנה אנחנו מתעדים אותו ואנחנו מראים איזושהי אפשרות אחרת. ואני חושבת שברגע שבאמת התחלתי, ראיתי את זה על השלט וזה ככה נורא הפריע לי ונורא הציק לי ההבנה הזאת, הרגשתי שכזה משהו מאוד מאוד חסר לי, ועוד הרבה סיפורים פתאום בחיים התחילו להתחבר לי. התחיל להתחבר לי לדוגמה שיום אחד נסעתי ברכבת ומישהו ישב איתי ברביעייה וקרא ספר או עיתון, לא זוכרת בדיוק, מולי, ואני הסתכלתי ובתור אחת שנורא אוהבת מילים ולקרוא, אמרתי וואי איזה מגניב זה היה אם אני הייתי יושבת פה במקום שלי והוא היה יושב במקום שלו ושנינו היינו מצליחים לקרוא, אני הייתי בעצם קוראת הפוך והוא היה קורא ישר. או עוד סיפור שהייתי בבית של הבן זוג שלי, שהוא ארגנטינאי, ואבא שלו יושב מול הטלוויזיה ואומר, וואי, איזה מגניב אם אני הייתי רואה כתוביות בספרדית, ואת היית רואה כתוביות בעברית. פתאום, אתה יודע, הכל התחיל כזה להתחבר, ואז ידעתי שצריך לעשות משהו. ומשם הייתה השאלה, מה עושים? התנגדות, אמרת, הייתה די הרבה התנגדות לסיפור הזה. זה הרגיש מאוד, זה התחיל בתור פרויקט גמר בשנקר, תואר ראשון, תקשורת חזותית. הייתה לי משיכה מאוד מאוד חזקה לאותיות. כבר בשנה ב' ידעתי שאני אעשה תואר שני בעיצוב פונטים, אני ידעתי שאני אסע לאנגליה. הייתי מאוד מאוד מכוונת, בניגוד להרבה דברים שאני עושה בחיים, אז הייתי מאוד מפוקסת על תחום האותיות. ידעתי שזה מה שאני רוצה, והרבה מתוך האקדמיה באמת אמרו לי שאני לא אצליח, זה לא אצליח להיות קרי, זה לא אצליח לראות טוב. הרבה מאוד דברים כאלה שפשוט בסוף אישרו לי את הפרויקט, כי פשוט כבר לא היה זמן והיו חייבים להתקדם. הצעתי עוד הרבה רעיונות לפני, ואני חושבת שהתמיכה באמת של החברים והמשפחה ואיזושהי אמונה כזו פנימית מאוד מאוד חזקה, גרמה לי להמשיך עם זה, כי אתה יודע, מקסימום לא מצליחים, כי מנסים שוב שנה הבאה. וזה פשוט הצליח, וזה הצליח הרבה מחוץ לכותלי האקדמיה, כי המטרה שלי הייתה באמת שאנשים במשפחה שלי ובחברים שלי, שכמעט ואין לי חברים מהבית ומשפחה מהבית שהם מעצבים, כל המשפחה שלי הם מהנדסי חשמל, ונורא נורא רציתי שגם הם יצליחו להבין את זה ולהתחבר, וזה לא יהיה איזה משהו נורא אומנותי ונורא קטן על שחור על קטן על שחור, מה שאני קוראת לו, בסגנון מאוד מסוים. אז אולי באמת לאקדמיה היה מאוד קשה לקבל את זה בהתחלה, אבל לאנשים מבחוץ מאוד מהר התחברו לזה.
אני אחזור תכף לעניין של ההתנגדות של האקדמיה, פשוט אני ממש ממש מעניין אותי העניין של, שאת אמרת פתאום קיבלת הרבה מסרים, האבא של בן זוגך, שעם האמירות שלו שאומר ילווה היבט יכול לקרוא ככה ולקרוא ככה, וזה נראה איפשהו שגם המקצועיות שלך, ושאת דיברת ככל הנראה על מה שאת עושה ולומדת, בסביבות שלך גרם לאנשים גם לזרוק כל מיני דברים, ואת ידעת לקרוא את הסימנים, גם של הצרכים שלך וגם של הסביבה שלך, ואז הגעת לרעיון. אני חושב, רק כדי לסגור מעגל לאנשים עם העניין הזה, גם לרחת לוקום, למי שלא מכיר, מה זה העניין של הרחת לוקום?
אז קודם כל יש סרטון נורא נורא נחמד על זה בכאן, אולי נוכל לשים אותו בשואו נוטס, אבל אפקט רחת לוקום זה משהו נכון לי שזה משהו נגיד שמתעסקים בו, איזה ספר שקוראים, או נגיד ניתן את הדוגמה שמישהי בהיריון, ופתאום כולן סביבה נראות לה בהיריון, או ספר שאתה קורא, נגיד אני קראתי אנה קרנינה, ופתאום היו המון המון רמזים בסביבה שלי בחיי היום יום שלי שהתחברו. אז בעצם איזושהי התכווננות שלנו, בדיוק לפני הכנס שהיינו בו בדובאי, הרציתי בשגרירות אבו דאבי, היה כזה אירוע מאוד מאוד גדול של יזמים, ואני הייתי כאילו זאת שעושה את הרצאת היזמות עיצוב, היזמות מכיוון אחר, לאו דווקא מהכיוון של ההייטק. ושם באמת הזווית שדיברתי איתה על יזמות, וכאן אנחנו נכנסים להתבוננות הזו, זה באמת ללמוד לקרוא את הסימנים, כל מיני סיפורים ואנקדוטות שהיינו מדלגים עליהם ביום יום, כשהאנטנות שלנו מוכוונות למשהו, אנחנו מתחילים לתפוס המון המון מהם. זה נשמע כזה נורא אנרגטי וזה, אבל הכוונה היא לא, הכוונה היא פשוט לשים לב ולהתבונן לדברים שקורים סביבנו. לפתוח את העיניים, לפקוח את האוזניים, להקשיב למה שחברים אומרים, למה שאתה יודע, מאמרים אונליין אומרים, ופשוט להיות פתוחים ורספטיביים לדברים האלה.
שזה סופר חשוב, ואני שמח שאמרת את זה, וגם הסברת לכולם על ריחת לוקום, שאני מאוד אישית גם אוהב לאכול. לגבי המערכת...
איך באמת? אור, כאן השיחה מסתיימת.
אנחנו מסיים אותה, אז אין לי בעיה עם זה. אני מת על ריחת לוקום, אני מת על ריחת לוקום. חוץ מהעניין שזה נדבק בשיניים, אני באמת מת על זה.
לוזן,
חבר'ה, לירון מומחית בדברים מסוימים, אל תתייחסו לעניין של הרעב, אני המומחית ברעב.
לא, חוץ מקולות מזעזעים, אני לא יכולה להשמיע כלום, כי זה הפודקאסט שלך, ואתה באמת יכול לקטוע אותו בכל רגע, אבל ידך על העליונה, אבל ריחת לוקום בחייך.
יכול להיות שאני אשאיר את זה חלק מזה, אבל אני אוריד את הקולות, כי זה פחות נעים, כן. אבל אני אלך למערכת כתב ופונט. אני זוכר אפילו שגם נשאלתי אותך אז, כלומר שאת אמרת, ואת אומרת את זה, שזה מערכת כתב וזה לא פונט ערבית. ולאנשים שלא מומחים בפונטים או בכתב, כלומר, מה זה אומר? אנחנו לא מבינים מה זה מערכת כתב ומה זה פונט ומה ההבדל ביניהם.
אז מערכת כתב היא עברית, מערכת כתב היא ערבית, מערכת כתב היא לטינית. פונטים, נגיד מערכת הכתב היא עברית, פונטים זה דיוויד, פרנק ריל, אריאל, אופן סאנס, למי שמשתמש, אסיסטנט וכן הלאה וכן הלאה. אז הסיבה שאני לא קוראת לזה פונט זה כי בעצם צורת האותיות קיימת כמו שצורת האלף בית קיימת, ולמעשה אני יכולה להלביש עליה כל סגנון של פונט. סגנונות של פונט יכולים להיות איזה פונט כזה שמנמן ומעוגל, יכולים להיות פונט עם פרופורציות מאוד ארוכות ודקות, מאוד אלגנטי כזה, יכול להיות פונט שהוא מותאם לפסל, אז לא יהיו הרבה התעסקויות קטנטנות של עיקולים, נגיד, הוא יהיה הרבה יותר ישר, יכול להיות פונט לתכשיט שהוא הרבה יותר עדין ובאמת עם ניואנסים. בעצם המערכת כתב הזו אפשר להלביש עליה כל סגנון שרוצים, ואני באמת עושה את זה בהתאם למילה או בהתאם לשימוש.
מדהים. אז בעצם כאילו, אני מקביל את זה ישירות לזה שמערכת כתב היא בעצם שפה, כלומר עברית, ערבית, אנגלית וכו וכו, והפונט הוא הצורה שאתה כותב אותה, הצורה הנראות של איך שאותה שפה אני בוחר להציג אותה בכתב.
כמעט, כי לדוגמה מערכת כתב יכולה להיות לטינית, אבל השפה יכולה להיות אנגלית או צרפתית או ספרדית, אז במקרה של עברית כן, מערכת הכתב היא גם השפה.
הבנתי, אוקיי, אז לא, אז לא היה הגבלה נכונה, אל תתייחסו למה שאמרתי.
כמעט.
מעולה טובה, פשוט עשיתי לזה עיבוד ולהבין איך אני מבין את זה. עכשיו עוד משהו שאני יודע, וחשוב לי גם שהמאזינים והמאזינות גם ידעו את זה, בערבית עד גילית, תופעה מטורפת, שזה גם מראה ליצירתיות של החקר, ברגע שאמרת, אני הולכת לחבר בין שתי שפות, וגילית שאת הלמעלה של המילה, אפשר להעלים, ובערבית זה בסדר, כי יבינו את המשמעות של המילה עדיין, תשמור את המשמעות שלה, אבל בעברית, חייבים לשמר את האזור התחתון של המילה, אחרת, אתה לא תבין, ופה הם התחברו, שזה היה נפלא, כי אם הם לא היו מתחברות, ושתיהן היו בכתב למעלה, אני לא יודע מה היית עושה, אבל החיבור
זה נכון.
החיבור יצליח, אז אשמח שתפרטי על זה קצת יותר, כי גם פה יש חשיבה מאוד יצירתית של פתרון בעיות.
בטח, אז באמת, באמת זה התחיל מאיזושהי בעיה, כי אתה יודע, מעצבים מלמדים אותנו ללכת ללוחות השראה, לחפש אימג'ים, לחפש דימויים חזותיים, שיוכלו לתת לנו איזושהי השראה ליצור את הדבר הזה שאנחנו מנסים ליצור. ואני הרגשתי, באמת עשיתי הרבה מאוד מחקר ויזואלי, היה לי המון לוחות השראה שניסיתי לבדוק איך דברים היברידים נראים, איך דברים, אתה יודע, מתחברים, ומתי המהות של משהו נשמרת, מתי המהות של משהו נהרסת, מתי נוסף משהו, אבל אחרי המחקר הזה, ממש פשוט נתקעתי בקיר, מבוי סתום לחלוטין, והבנתי שלא לא מהאימג'ים, לא מהדימויים תבוא לי הישועה פה במקרה הזה, ואז ממש דיברנו על האנטנות האלה, פשוט התחלתי לחשוב על דברים שאהבתי בחיים שלי, דברים שאני זוכרת, מה שנזכרתי בו הוא איזשהו מחקר, מחקר של דוקטור לואי אמיל ג'וואל, שהוא היה רופא עיניים צרפתי, והוא גילה בתחילת המאה ה-20 את הדבר הזה לגבי לטינית. הוא גילה שאם מסתכלים על החצי העליון של אותיות לטיניות, למעשה זה מה שצריך כדי לקרוא אותן. עכשיו לג'וואל היה איזשהו רעיון כלכלי לצמצם בנייר, זה לא עבד, לא משנה, אבל הוא השאיר אותנו עם הגילוי המגניב הזה, וזה היה מגניב ברמת העם. לא יודעת אם כולם זוכרים את הקוריוזים האלה שהיו רצים פעם בימיו הראשונים של האינטרנט, של מילה שהופכים את הסדר של האותיות ועדיין מצליחים לקרוא, או שמחליפים בספרות ועדיין מצליחים לקרוא. אז נורא נורא אהבתי את זה, נורא אהבתי את המשחק האופטי הזה. ואז זה באמת הרגע שאמרתי, אוקיי, בוא נבדוק כאילו אם זה גם עובד עם עברית, וכמו שאמרת, זה פשוט, זה לא עבד, זה היה ממש כזה, מה? שיט, זה לא עובד. ואז הסתכלתי על הצד, באמת על החצי התחתון, והתחלתי לשאול אנשים, ואז באמת היה את רגע הגילוי, שאני זוכרת אותו כחתיכת אסימון ענק שנפל בחיי. ומשם באמת הדרך כבר הייתה, כאילו הרבה, הרבה, הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עבודת עיצוב, אבל הפואנטה הייתה שם, השיטה הייתה.
אני גם זוכר שדיברנו על זה, בגלל שזה מערכת כתב, זה לא כל כך פשוט לייצר מילים חדשות. כמה זמן לוקח לך לייצר מילה חדשה? מה התהליך שם?
אז זה באמת מאוד מורכב, כי זה לא פונט שאנחנו יכולים להקליד כמו פונטים רגילים, בגלל שבאמת האפשרויות לקומבינציות הן כמעט אינסופיות, ולעצב את כל האפשרויות שיש, זה חתיכת עבודה. ומי שיסתכל באתר, או נגיד בהרצאה TED שעשיתי, אז TEDx, אז יוכל לראות את העניין הזה, שכן הצבתי את כל האפשרויות לאותיות בודדות, אבל בגלל שערבית, רוב האותיות שם יש להם 4 צורות, בהתחשב באיפה הן נמצאות במילה, ידעתי שבאמת הסקופ, ההיקף הוא פשוט עצום, ולכן אני מעצבת פר מילה שאני מתבקשת, או שאני מחליטה שאני מעצבת. תהליך לוקח בין 10-15 שעות, עם המון פידבק מאנשים, לכל השפות, גם לעברית, שאני כביכול יודעת לעצב מצוין, ויודעת לקרוא מצוין, מסתבר שלא, לפעמים אני מותחת את העברית קצת יותר מדי, את הקריאות שלה, ואני צריכה אנשים שכזה יחזירו את זה קצת אחורה. אז זה תהליך מאוד ארוך, וכיפי גם, זה כמו לפתור פאזל.
אז בעצם כל מילה היא אתגר, נשמע שכל מילה היא אתגר חדש, שצריך לרגע להבין איך לעשות את זה, ואז גם לוקחים לקבוצת מיקוד כלשהי שקוראת את זה, ולראות שהכל קרי בכל השפות.
נכון.
ממש מעניין. אני אחזור עכשיו למה שאמרת מקודם על ההתנגדות, שזה התחיל בעצם כפרויקט לימודי בשנקר,
כן.
והיה התנגדות מאוד עזה של המוסד האקדמי. שזה מבחינתי גם מטורף, כי כלומר, אני בתחילת, אפשר לחשוב שמוסד אקדמי יודד קודם כל חדשנות ודברים חדשים לחקור אותם או לעשות אותם או לעשות פריצת דרך כזו, שזה נשמע על פניו פורץ דרך מאוד, כלומר בואו נחבר בין שתי שפות, מה יכול להיות נפלא יותר מזה? ואת אמרת שהמשפחה וחברים תמכו וזה היה מאוד מעניין והם עזרו לך, אבל איך התמודדת בזה שקשיים מאוד גדולים לקבל את זה? את כאילו כמו יזמת אמיתית, המשכת למרות הכל, אבל מה גרם לך כן להמשיך ולא לוותר על זה?
זו שאלה טובה, וגם, אתה יודע, אני כזה, אתה יודע, שאני נמנעת לדבר על הדברים האלה ולהיכנס איתם, אבל אני כן חושבת שאתה יודע, בחלוף 10 שנים, זה היה מאוד קשה. זה עדיין, אתה יודע, יש בתוכנית הסטודנטית שמאוד חשוב למה המרצים אומרים, ובאמת היו לי מרצים סופר מקצועיים ומרצים נהדרים, היו, וכמו בכל מקום, אבל אתה יודע, זה הופך להיות מאוד אישי מאוד מהר, העיצוב, זה לא, אי אפשר לנתק את זה, וזה, אתה יודע, זה לא סתם רעיון שהיה לי, זה הפרויקט שלי, וזה הפרויקט גמר שלי, אז להמשיך, דווקא, אני חושבת שהתגובה הייתה באיזשהו שלב כזה, טוב, פשוט כאילו, היא סתם מנסה לעשות את זה משהו מאוד יומרני, אז פשוט, יאללה, בוא ניתן לה, כאילו, לא משנה, כבר אין זמן, וכבר העיפה אותנו עם עוד 3 רעיונות לפני, אז פשוט, שוב, אני לא יודעת, אני מניחה שזה היה המטרה, התשובה, אבל פשוט אישרו לי בסופו של דבר. באותה תקופה עבדתי גם עם עודד עזר, שכזה הוא טיפוגרף מאוד נהדר, שעשה לי הרבה הנחיה לקראת התואר השני, והיה לי עוד איזשהו, בוא נגיד, פידבק ממישהו בעל סמכות כלשהי, כלומר מישהו שמבין באותיות, והיה לי את הפידבק שלו, והוא אמר, זה, כאילו זה פרויקט טוב, את יכולה להתקדם. והמשפחה שלי אמרה, היי, אבל אנחנו מצליחים לקרוא, אז אולי יש פה משהו. וסיימתי, אתה יודע, סיימתי את התואר ואת התערוכת בוגרים, לא בתחושה הכי טובה, כאילו מאוד, ההגשה שלו מאוד צומצמה, המיקום ששמו אותו בתערוכת בוגרים היה מאוד כזה מוכבה. באיזשהו מקום, כאילו אני חושבת על ההצלחה של הפרויקט הזה, לא נראה לי שזה משהו שמישהו, מאיתנו או מהם או אף אחד לא צפה דבר כזה. אז אתה יודע, אבל זה כן מחזיר אותי לגמרי לימים של כזה סטודנטית צעירה שלא מגיעה מרקע של עיצוב, לא מגיעה מרקע של אומנות, ובגלל זה לאורך הרבה שנים, ממש שנה שעברה הפסקתי ללמד באקדמיה, אבל שלימדתי הייתי פשוט מתחילה כל סמסטר וגם מסיימת כל סמסטר וגם באמצע שלו, אל תקשיבו למרצים שלכם, כאילו כולל לא לי, אל תקשיבו לי, אם יש משהו שאתם בטוחים בו, לכו על זה ובואו תראו, כאילו בואו תראו שזה עובד. אתה יודע, הסמכות הזו של המרצים היא כבר לא, זה כבר לא עובד, זה כבר לא הדרך שבה צריך ללמוד בעיניי, אפרופו למידה.
קודם כל מאוד מרגש לשמוע את זה, אני חושב באיזושהי צורה, כי כולנו, אני חושב שגם כל מי שמאזין, התחבר לעניין הזה של איפשהו לא האמינו בפרויקט שלי, ועדיין הנה, התעקשתי עליו והוא הצליח, ויש פה משהו מאוד אישי. אני חושב שכל אחד חווה את זה בצורה כזאת או אחרת מתישהו.
לגמרי.
ואני חושב שהסוד הצלחה היא פשוט ההתעקשות הזאת ולהאמין בהצלחה שלו, ואני חושב שזה מה שגרם לפה לפרוח.
בזמן ששאלת את השאלה וכזה סיכמת את התשובה שלי, זה גרם לי להבין עוד איזה משהו שפשוט, אני חושבת שאיזושהי, זה קצת מצחיק להגיד, אבל איזושהי התעלמות מהסביבה דווקא, כמו נגיד שבדיוק לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך שנסעתי מדובאי לניו יורק, ולא לקחתי בחשבון שאני הולכת לטוס 16 שעות, ופשוט קבעתי פגישות ישר לזמן שאני נוחתת. אתה יודע, איזושהי מאוד מאוד מיקוד על הזרקור, על המטרה, על מה שאני רוצה, על הפרויקט שאני רוצה, אבל כל שאר הדברים בסביבה, הם סוג של מקבלים איזה בלר, איזה הרפול כזה, והם לא רלוונטיים, כאילו לא רלוונטי השעות במטוס, בין האוקיינוסים, לא רלוונטי המרצים, לא רלוונטי כותלי האקדמיה, כאילו לא רלוונטי, יש איזשהו פרויקט, איזשהו מיזם, איזשהו רעיון, ופשוט כמה שאני אנסה להתעלם ממנו, לא לרצות לעשות אותו, זה פשוט יוצא בסוף.
פשוט בארבח נראה לי, זה מה שאת אומרת. אבל אני חושב שגילו גם מה שאת אמרת פה, גם המסר שלך, את אמרת המסר להתעלם מהסביבה ולהמשיך בכל זאת ולעשות את זה, אבל אני חושב שפה צריך אולי גם קצת איזון, כי הרבה פעמים אומרים גם ליזמים או כל מי שמוביל פרויקט, חשוב מאוד גם להקשיב לסביבה, לקבל פידבק ולראות איך להתקדם הלאה, אז פה זה צריך להיות עם החוכמה, איך להבין מתי כן להקשיב, מתי לא, אני חושב.
ולמי ומתי, נכון, גם
למי. ולמתי, נכון, נכון, זה אתגר מאוד גדול, כן? חבר'ה, אין פה משהו שחור או לבן, אז זה מאוד מורכב.
נכון, נכון. ולפעמים דווקא זה שאנחנו כל כך בטוחים במשהו, זה כי אנחנו מאוד מאוהבים בדברים של עצמנו, וזה לאו דווקא הדבר הנכון לעשות. אז לי היו הרבה מאוד פרויקטים שהייתי מאוד מאוהבת בהם, והם פשוט לא, כאילו לא הובילו לשום מקום. עדיין, היה להם את המקום שלהם בעולם, אבל הם לא קרה מהם מה שרציתי שיקרה מהם, נגיד.
אז מאחר שדיברנו גם על ההתנגדות הגדולה, ושזה היה פרויקט שולי שהוכבה איפשהו אי שם בתערוכה, אני רק רוצה להגיד שזה מטורף ערברית, כלומר אם אתם תעשו חיפוש אתם תראו סרטון של נס דיילי על ערברית, כי יש פה משהו ברעיון שמרגש, TEDx שדיברת עליו, אני אשים קישורים דרך אגב בפרק, יש לך עסק גדול, יש לך עובדות שמתעסקות בדבר הזה, ואני רוצה שתספרי באמת מפרויקט קטן שעשית הפך להיות אימפריה, תספרי קצת על האימפריה הזאת, מה בדיוק אתם עושים, מה את בדיוק עושה.
אחת השאלות שאני הכי, לא אגיד סונט, אבל אני אגיד שאני חוששת ממנה, זה שאלה של הרבה עיתונאים, של מה החזון, מה השלב הבא, מה את רוצה שיקרה, וכדי להתמודד עם השיטה הזו, המצאתי אנלוגיה, שהאנלוגיה הזאת בעצם מתייחסת לערברית כמו עץ. אז יש את הקרקע של העץ, שזה, אתה יודע, חיפה, איפה שגדלתי, ישראל וכו וכו, ויש את הגבעה שזה בעצם הקונספט, כאילו הרעיון הזה של חבר שתי שפות, ואז יש את הגזע של העץ שזה העיצוב עצמו, ממש הדבר עצמו, ההארד קור של ההזזה של הקווים והנקודות, ואז יש את הענפים והעלים והפרחים ועונות השנה ודברים שלפעמים, אתה יודע, פירות בוסר וכדומה. באמת התייחסתי לערברית לאורך כל העשור הזה כאיזשהו עץ עם ענפים שגדלים ומתפתחים, וההתפתחות הייתה מאוד אורגנית. לא הייתה לי איזושהי, למרות שאולי, כאילו אסור להגיד את זה, אבל לא הייתה לי איזושהי תוכנית לפיתוח העסק, ואת התוכנית העסקית שלי כזה מסודרת עם כל הרווניו וכל מה שצריך. זה היה מאוד מאוד אורגני, והקשבתי הרבה מאוד לדברים שאנשים ביקשו. אז לדוגמה, יש לי חנות אונליין, שאני מוכרת שרשראות עם מילים ועוד כל מיני מוצרים, וזה התחיל בגלל שמישהי כתבה לי הודעה בפייסבוק, מישהי שהייתה בת זוג של המפיק של ביקור התזמורת בברודווי, הם מאוד רצו לעשות את השרשראות האלה, להוציא שרשראות של ערברית לברודווי, פעם ראשונה שאי פעם אמן מחוץ לברודווי שופ הציגה, עבר, ועשיתי להם את השרשראות, וככה בעצם הבנתי שיש לזה איזשהו ביקוש, והתחלתי לייצר שרשראות גם עבורי ועבור החנות שלי. אז כל אחד מהדברים האלה ממש התפתחו באופן אורגני, אז היום, כמו שאמרתי, יש את החנות אונליין, שלזה יש לי מנהלת חנות מהממת, ויש לי, בעקרון אני עובדת רק עם אנשים ממש ממש טובים, יש את העניין הזה של ההרצאות והסדנאות שאני עושה, כי באמת אחרי נס דיילי, שזה היה מיועד לא לקהל ישראלי, פתאום אנשים מאינדונזיה, מהפיליפינים, מהודו, מברזיל, מיפן, מבלגיה, התחילו לכתוב לי, ולדבר על הפרויקט הזה ועל המשמעות שלו בחיים שלהם, ומשם באמת התחלתי בטיסות מטורפות סביב העולם, גם משהו שאני אוהבת לעשות בלי קשר, אבל גם איזשהו, אתה יודע, הפצה של המסר הזאת, אז לראות איפה אנשים לוקחים את זה לחיים שלהם, איפה אנשים מקבלים את הקטע הזה של ההייבריד, מה אנחנו לוקחים, מרכיבים, מפרקים, יוצרים משהו חדש, נאמנים לכלים שלנו, לאיך שמתאים לנו לעבוד ולהביע מסרים. אז אני מסתובבת די הרבה בארץ, בעולם, עושה הרצאות, סדנאות של ערברית, לקהלים שונים ומגוונים, זה ממש ממש כיף תמיד התגובות, אנשים נורא נורא מתחברים לזה, ותמיד ממלא כיוונים שונים, וחוץ מזה אני עושה גם עיצובים custom designs לארגונים, לקרנות, לכל מיני מוסדות תרבות שרוצים להוסיף איזשהו ערך מוסף של ערברית, כלומר תראו במה אנחנו מאמינים. וזה נראה לי השורה התחתונה של כל הדברים שקורים מהערברית, זה בעצם איזשהו כלי לאנשים להראות במה הם מתעניינים, מה הערכים שלהם בחיים ומה חשוב להם, מבלי להתחיל להגיד את זה, מבלי להתחיל לנסח, זה פותר איזשהו צורך במלל הזה עבור אנשים. שכחתי להגיד פשוט, יש לי עוד מישהי בצוות שלי, גם מדהימה, שהיא עושה באמת את כל הקבלה הזאת של כל הפניות המטורפות שמגיעות מאנשים, והיא מנהלת שירות לקוחות וקשרי לקוחות, והיא זאת שיוצרת את הדברים האלה.
אני רק אגיד שזה מיוחד, כי לא משנה מה עושים, הרי התוצר הוא חיבור בין שתי שפות, שתי תרבויות, עולמות שונים ביחד, והחיבור הזה הוא תמיד יהיה מרגש, ובגלל זה אני חושב שיש פה משהו מאוד עמוק, כי כל פעילות, סדנה, הרצאה, או לא משנה, התכשיט שאתה שם, אתה מסמל משהו שהוא הרבה מעבר, ואתה גם יוצא חיבורים שהם הרבה מעבר. ומפה זה מוביל אותי לשאלה הבאה שמעניינת לשאול, האם לדעתך אולי המדינה תאמץ את הערברית כמערכת כתב בשילוט ותחליף את השילוט הקיים היום?
האמת שזו לא מטרה שלי, קודם כל. גם, אתה יודע, אחרי עשור בזה אני כבר יודעת פחות או יותר מה אני כן רוצה שיהיה מזה, אבל כן, המדינה מאמצת את זה ברגעים שזה מתאים. לדוגמה, לפני שנה היה את האקספו 2020 בדובאי. אנחנו מדברים הרבה על דובאי, אבל באמת דובאי זה עוד, אתה יודע, זה עוד איזשהו כיוון, עוד ענף לעץ. היה את האקספו והיה את הביטן הישראלי, וזה, למי שלא מכיר, האקספו הזה זה איזושהי תצוגת תכלית של מדינות. לכל מדינה יש ביטן, ובו היא מציגה את החדשנות, את הדברים המעניינים, תעשייה וכן הלאה וכן הלאה. ומדינת ישראל בחרה בערברית ובעיצוב שעשיתי עבורה, עם המילים אלה מחר, בתור הפסל המרכזי, בתוך הביטן הישראלי. אז זה היה מין כזה עלייה לפסל, שהיה כתוב בגודל של 13 מטר, את המילים אלה מחר. בעצם איזושהי, אתה יודע, איזושהי משאלת לב כזו מטעם המדינה, אל עבר העולם, האמירויות וכן הלאה. אז יש הרבה שימושים, עכשיו יש עוד דברים, כל מיני עניינים דיפלומטיים שעוד מוקדם לדבר עליהם, אבל גם של שימוש בערברית, במוסדות יותר רשמיים.
אז מה שאת אומרת בעצם זה, אני הלכתי על כיוון שהוא מאוד אופרטיבי של שימוש בכבישים ובשילוט וכנומה, אבל המדינה לקחה את זה ועושה, יחד איתך מן הסתם, ועושה מזה שימוש מאוד דיפלומטי של חיבור בין תרבויות, על ידי שפה, ושמה את זה במקודות, מקומות ואירועים אסטרטגיים רלוונטיים, וזה נשמע שזה עושה משהו גדול יותר, מאשר רק שימוש אופרטיבי ולהראות למישהו את הדרך לאנשהו.
כן, אני חושבת שזה מזמין, זה נותן הצעה לסיפור או לנרטיב אחר. אני חושבת שאם אנחנו נשב פה ונדבר על שלום ועל מילים כאלה שכבר כולנו קצת מתכווצים מלהגיד אותם, פתאום באה ערברית ונותנת איזושהי, כאילו מוכיחה את זה בדרך אחרת. אומרת, הנה, תראו, יש פה איזושהי הצעה. וההצעה הזו היא מזמינה דיון, והיא מזמינה חשיבה, והיא מזמינה הרבה רעיונות חדשים. באמת, בסוף כל הרצאה באים אליי המון אנשים. סתם אני אתן לדוגמה, איזשהו כיוון שבכלל לא חשבתי עליו ובכלל לא כיוונתי אליו, אבל יום אחד קיבלתי בקשה מאיזושהי מישהי, שסבתא שלה נפטרה וסבתא שלה הגיעה מעיראק, וכל הזמן התעקשה לדבר איתם בערבית. והנכדה מאוד כעסה על זה, מאוד התביישה בזה, ולא רצתה לשמוע ערבית בבית, ובטח שלא לענות לסבתא בערבית. אחרי שהסבתא נפטרה, פתאום היא נחשפה לערבית, והיא הבינה שבעצם הנה החיבור, ושהעברית והערבית המחוברות האלה, זה השורשים שלה. אתה יודע, פתאום עוד איזושהי זווית, שהיא בכלל לא קשורה ליחסי יהודים ערבים בישראל, והיא לא קשורה לאמירויות ולעוד דרכים. אז פתאום, אתה יודע, עוד סיפור חדש נחשף, ואני חושבת שהסיפורים האלה של האנשים דווקא, ויותר מאשר המדינה והממשלה, הם הסיפורים שבאמת עושים את השינוי, והם גם הדרך שהמסר הזה, אתה יודע, זה הכי גרסרוטס הפרויקט הזה, ככה המסר גדל ומתרחב, אנשים מכירים את זה יותר.
אני חושב שזו דוגמה נפלאה ומרגשת, העניין של הנכדה. אני אגיד אבל, את יודעת, גם מה שנחשפתי באירוע, שהיינו בו, שהם מאוד גלובליים היום, ותמיד כאילו, נולדתי פה, גרתי פה, עכשיו אני גר במדינה אחרת, ואני עובד פה, אבל אני גם נוסע הרבה לפה. כלומר, הבינלאומיות הזאת, הגלובליות הזאת, הופכת להיות משהו מטורף, ואולי נבואה לשוטה, אבל אני אתן איזושהי נבואה, שלדעתי המתודולוגיה שלך, השיטה שלך, תתפשט לדעתי. תתפשט באיזושהי צורה לעוד שפות, כי אנשים תמיד ירצו את החיבור של השניים או השלושה מקומות, כי אנחנו תמיד חוזרים בזיכרונות שלנו לאוכל של אמא, למקום שבו גדלנו ושיחקנו, ולשפה אותה דיברנו.
נכון, לגמרי.
אני חושב שיש פה משהו מרגש מאוד.
קודם כל, זה באמת מרגש. אני, אמיתי, אחרי 10 שנים אני עדיין נורא נורא מתרגשת מזה. זה כזה פרויקט הלב שלי, וזה, ולראות אנשים אחרים מגיבים אליו, זה כל פעם מרענן את זה אצלי, וגם אני כל פעם, אתה יודע, באמת שומעת איזה מילה של מישהו, וכולי צמרמורות ממנה. אני חושבת שהנבואה שלך היא בהחלט במקומה, גם יש לי הרבה מאוד פניות מאנשים שרוצים שאני אעשה את זה בשפות אחרות, בסוגי כתב אחרים, וגם אני מניעה כל מיני תהליכים, שכנראה לא ייצאו עד תחילת יציאת הפודקאסט, אבל מוזמנים לעקוב ולראות מה קורה עם זה, אבל כן, לגמרי, לגמרי זה כיוון... כיוונים נוספים, כי אני רואה את הבקשות של האנשים ואת הצורך של זה למצוא משהו מקביל לחיים שלהם.
יש לי עוד שאלה, אני אמשיך מפה לשאלה הבאה שאני שואל כמעט כל מרואיין מרואיינת בפודקאסט, זה איך את לומדת משהו חדש?
אוי, איך אני אוהבת ללמוד. לא, אני מתה, אני פשוט אוהבת. זה עונה, סתם. אני, תראה, אני ממציאה לעצמי פרויקטים. זה הדרך הכי טובה שלי ללמוד. אם אתה תגיד לי, תלמדי עכשיו איך עושים משהו, אז אני אלמד ואני אשכח את זה 5 שניות אחרי. ואם אני אעשה את זה דרך פעולה ודרך פרויקט, אז זה הדרך הכי טובה שלי. אני גם גיליתי שאני בלי, כאילו לא במודע במיוחד, אבל שיש איזשהו קישור חדש או משהו חדש שאני רוצה ללמוד, יוצא שאני ממציאה פרויקט שבדיוק יחייב אותי ללמוד את הדבר הזה. אז אני פשוט ממציאה לעצמי פרויקטים, יכולים להיות פרויקטים קטנים, גדולים, שמתרחבים, שמצטמצמים, אבל אני חושבת שזו הדרך הכי טובה, באמת דרך עשייה ודרך לנסות ולפשל, ושזה לא יהיה מושלם, וגם אני קוראת הרבה, אני קוראת המון המון המון, ולא דברים שקשורים לעיצוב בהכרח, אפילו אולי לא כל כך, מנסה שלא כל כך לקרוא דברים שקשורים לעיצוב, כי דווקא מהקרוס, קרוס פלטפורם הזה, קרוס טופיקס האלה, אני יכולה להגיע להרבה דברים מעניינים.
לייצר את עצמך פרויקטים כדי ללמוד תוך כדי עשייה של פרויקט, את לאו דווקא בדיסציפלינה שלך, אלא לומדת מדיסציפלינות אחרות ומביאה אותם ככל הנראה למקצוע שלך, ואת מרשה לעצמך להיכשל ולטעות, שזה מאוד קריטי. מדהים, אני חושב ש...
מאוד, מאוד.
בתוך תוכך את אשת למידה חבויה.
לגמרי, זה מאוד כיף, ואני חושבת באמת שהפרפקציוניזם הוא ממש, הוא ממש צרת צרורה, אז זה משהו שאין לי, אני ממש, יש לי ויז'ן מאוד ברור לדברים, אבל אני גם מודעת לזה שהוא לא יקרה, ואין פרפקציוניזם, להוציא דברים ב-80%, ב-60%, אבל להוציא, כאילו to ship work, ship your things.
זה הבוננזה הגדולה ביותר לדעתי, גם אני גם מאמין בזה, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, כלומר, תשחררו. אם עשיתם משהו, אל תיתנו לו להירכב במגירה, תשחררו אותו לעולם, תראו מגיבים, מקסימום תשפרו באיטרציה הבאה, אבל תשחררו.
ממש, וסט גודין, אפשר גם לשים לינק לספר שלו, בדיוק על זה, שהוא פשוט, יש איזה משפט שהוא אומר, הוא מדבר על זה ממש הספר האחרון, שכחתי את שמו, אבל באמת על שיפינג וורק, כאילו להראות על מה אתם כותבים ומה אתם עושים, ויש לו משפט שממש אהבתי, ואני כל הזמן חוזרת אליו, והמשפט הזה אומר, "Look, I made this." והמשפט הזה הוא כל כך פשוט והוא כל כך נכון, כאילו זה לא תראו שיניתי את העולם, תראו איזה טוב אני, תראו זה, זה פשוט תראו מאוד בצניעות, תראו עשיתי את זה, ואין פה שום יומרה, פשוט שיתוף, וככה אנשים גם יכולים ללמוד סביבכם וגם אנחנו יכולים בעצם, ואני כל הזמן מתנסה בזה, משתפרים יותר ויותר.
טיפ מעולה, משפט נפלא, אני אשים את הקישור גם בפרטים של הפודקאסט. אז לירון, תודה רבה לך על פרק מרתק, אני מקווה מאוד שנהנית.
נהניתי סופר, היה ממש כיף.
ובמשפט אחד אחרון, מה את היית רוצה שמאזינים והמאזינות הכי הכי הרבה יזכרו מהפרק הזה?
נראה לי שאם יש רעיון ומרגישים אותו חזק כזה, אז ללכת על זה. ומקסימום מוותרים ומתחילים חדש, אבל נראה לי באמת העניין הזה של לתפוס רעיונות ולהשתמש באנטנות שלנו, כדי לקלוט את כל הדברים הנהדרים האלה שמסמנים לנו שאנחנו צריכים להמשיך עם הרעיונות שלנו.
אז שוב תודה רבה, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה בכל מה שתעשי, ושתהיי אימפריה ענקית של ערברית בכל מקום, ולכי תדעי אולי אנגלש, ספניש, כל הדברים האלה בעולם מה שנקרא, וכל שתרצי לו יהי.
תודה רבה.
ותודה רבה לכם שהזנתם, וניפגש בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il